שלום לכולם, אנחנו מתחילים היום בשעה טובה את ספרו של הרמב״ם, שמונה פרקים. אז קודם כל השיעור אנחנו נזדקק באמת לספר. אפשר ספר שיש בו רק את דברי הרמב״ם, לא צריך הסברים, לא צריך פירושים. הספר עצמו, יש כל מיני אפשרויות, גם הספרים שלפניכם בסדר גמור. היום הייתי רוצה להקדים הקדמה להקדמה להקדמה. בסדר? נעשה רגע איזשהו סדר. בהוצאה הזאת של מוסד הרב קוק יש ספר ההקדמות של הרמב״ם, לפחות לפי ההוצאה הזאת יש כאן את שלושת ההקדמות, הייתי אומר המרכזיות של הרמב״ם. ההקדמה הראשונה, הקדמה לפירוש המשנה, שישה סדרי משנה. ההקדמה השנייה, הקדמה לפרק חלק, פרק במסכת סנהדרין שעוסק בענייני גאולה, תחיית המתים וכדומה. וההקדמה השלישית, ההקדמה שלנו, הקדמה למסכת אבות, שהרמב״ם קרא לה שמונה פרקים. בסדר? עכשיו מה שאנחנו הולכים להתחיל לברר היום, זה אם שמונה פרקים זה בעצם הקדמה למסכת אבות, אנחנו הולכים ללמוד את ההקדמה להקדמה של מסכת אבות. כלומר ההקדמה לספר שמונה פרקים. בסדר? הרמב״ם לפני שכתב שמונה פרקים, כתב הקדמה לשמונה פרקים. יפה. שאלה עקרונית. למה צריך לכתוב הקדמה? אם למשל הרמב״ם כתב הקדמה לפירוש המשנה, הקדמה לפרק חלק, הקדמה למסכת אבות, שזה ספר שמונה פרקים, וגם על ספר שמונה פרקים עצמו, שהוא הקדמה, כתב לו הקדמה, וגם אנחנו נעשה הקדמה על ההקדמה, מה החשיבות של ההקדמה? למה צריכים, מה המטרה של ההקדמה? אפילו בחיים הפשוטים, הייתי אומר הפרטיים שלנו, כשאנחנו עושים הקדמה למשהו, מה זה אומר בעצם? איך? זאת אומרת, כשאנחנו הולכים לפגוש עניין, נושא, מצב וכו', אנחנו בעצם הולכים לפגוש, הייתי אומר, הרבה מאוד פרטים. כדי לגשת נכון אל כל הפרטים שלא נלך בתוכם לאיבוד, אז אנחנו צריכים להקדים איזושהי ההקדמה. אמרת בצדק, מה שמך? ססון. אמר ססון בצדק, שתי מילים חשובות. אמר א', הקדמה זאת הכנה. ב', אמר, הקדמה זה יסוד. כלומר, לא סתם הכנה, אלא הקדמה, שהקדמה הזאת בעצם הכנה של היסודות, של העקרונות, של השורשים. זאת אומרת, אם אני רוצה למשל להכיר דבר, הייתי אומר בהתפרטות הכוללת שלו, אני קודם כל צריך להבין את היסוד שעליו הכל עומד. את הגרעין, את השורש, את התשתית. לכן, מסכת אבות שתכף ננסה להבין מה היא בכלל, כנראה היא זקוקה להקדמה. אז כדי להבין מדוע מסכת אבות זקוקה להקדמה, כלומר הכנה שהיא בעצם היסוד, העיקרון, השורש, הכיוון, המגמה, אז בואו נברר לעצמנו קודם כל ברמה הכי ראשונית קודם כל. מה זה מסכת אבות? ומדוע מסכת אבות כנראה צריכה הקדמה, שהיא שמונה פרקים, ספר שמונה פרקים, שמחולק לשתי קטגוריות, שבעת הפרקים הראשונים, והפרק האחרון, פרק הבחירה החופשית של הרמב״ם, שהוא באופן יחסי עומד בפני עצמו, יחסי, כמובן המשך, אבל הוא גם יכול ללמד בפני עצמו, ומדוע גם יש הקדמה אפילו לשמונה פרקים. אז אם נשאל רגע שאלה כוללת מאוד, האם מישהו יכול להגדיר מהי מסכת אבות? מסכת אבות.
דרך ארץ.
כלומר, אתה אומר שמסכת אבות עוסקת רק בדרך ארץ. רק במוסר, נקרא לו טבעי. אני יכול למצוא לך הרבה מאוד משניות שלא עוסקות רק במוסר הטבעי. למשל, פרק שישי, אמנם הוא פרק שהתווסף בתקופת המאוחרת, נקרא פרק קניין תורה, ולא רק שם, גם במשניות אחרות כבר בפרקים הראשונים, הפרק עוסק בעניינים של תורה, לא בעניינים של דרך ארץ. לכן, נא לענות תשובה, הייתי אומר, יותר כוללת לשאלה הזאת, יותר עקרונית לשאלה הזאת. במה בעצם עוסקת מסכת אבות? אתה אומר נכון, עוסקת בדרך ארץ, אבל בואו נעשה קצת יותר.
כן.
באדם. טוב, כל התורה כולה עוסקת באדם. באדם הפרטי. טיפים לחיים. אוי ואבוי. בסדר, אנחנו נתיידד, יהיה בסדר. תראה, קודם כל תורה זה לא טיפים, תורה זה עקרונות. אבל אני מבין לגמרי מה שאתה אומר, ואתה צודק במה שאתה אומר, אבל בוא ננסה רגע להגדיר. אמר כבודו דרך ארץ, אתה אומר טיפים לחיים. מה השורש של המילה אבות? אבות מלשון אבא. השורש של המילה אבא, אב. נעזוב עכשיו את השאלה, האם יש שורשים שיש להם רק שתי אותיות? נגיד שכן, לפי חלק מהבלשנים, כן. נכון, השורש של המילה אבות היא אבא. והשורש של המילה אבא היא אב. מה זה אב? יפה, ססון. אתה צריך לשבת על ידי. יפה, אמר ססון, מקור. אב זה מקור. זאת אומרת, יש בן ויש אב. הבן הוא המקור. למשל, דוגמה, סליחה, האב הוא, סליחה, הוא המקור. כן, הבן הוא התוצאה. כלומר, אם נדבר סיבה ותוצאה, אז האבא הוא הסיבה של הבן שהוא התוצאה. בסדר, בוא רגע, אני רוצה להגן את זה באיזשהו מקור חזל דווקא במסכת אבות. המשנה כידוע אומרת, חביב אדם שנברא בצלם, יופי, מכאן תנועת בצלם שמחבב את כל אדם ובצדק. מצד שני, יש מדרגה שנייה, חביבין ישראל, אומרת המשנה בהמשך, שנקראו בנים למקום. זאת אומרת, הקשר בין הגוי לבין אלוהים, בין גוי, אדם גוי לבין אלוהים, הוא צלם. צלם אלוהים, צריך להבין מהו. מדרגה יותר מתפתחת, יותר מתקדמת, לא כגאווה, כאחריות, כשליחות, כתפקיד, חביבין ישראל שנקראו בנים למקום. זאת אומרת, אם היחס בין הגוי לבין אלוהים הוא יחס של צלם, היחס של בין ישראל לבין אלוהים הוא יחס של בנים. בנים אתם לה' אלוהיכם. בנים בכורי ישראל. בסדר? יפה. מה זה בא לומר? מה זאת אומרת חביבין ישראל שנקראו בנים למקום? אומר ססון, זה אומר ש... ססון או ססון? ססון. ססון ושמחה יגילו בה. לאשתך קוראים שמחה? עוד לא. אתה נשוי, כן? כן, בסדר. אבל יש שמחה. בסדר, יופי. אז ססון שיש לו שמחה, מה אתה אומר? למה אנחנו נקראים בנים? נו, אמרת מקודם. כי יש לנו אבא. זאת אומרת, האם נכון לקרוא למיקרופון הקטן הזה בן של מיקרופון יותר גדול? נגיד. לא. גדול יכול להיות בכמות, יכול להיות בוותק בהיסטוריה, לא משנה כרגע. כן, המיקרופון הזה הוא בין שנתיים נגיד, והמיקרופון ההוא הוא בין 200. סתם דוגמה. בסדר? ברור שלא. כלומר, ברור שלא ראוי לקרוא למיקרופון הזה בין של מיקרופון יותר גדול, יותר ותיק וכו'. בסדר? למה? כי הוא, המיקרופון הקטן, הוא לא התוצאה של המיקרופון הגדול, שהוא לא הסיבה של התוצאה הזאת. כלומר, איזה דבר ראוי להיקרא בן? דבר שיש לו מקור. דבר שיש לו אבא. אם כן, כשנלמד בינה נמונה, נחדד את זה בעזרת השם בלא הפסקה. אם כן, כשחזל אמרו במשנה במסכת אבות, שאנחנו נקראים בנים להשם אלוהינו, זאת אומרת שלפני שאנחנו, אנחנו, ססון תמשיך, לפני שאנחנו, אנחנו, נו, אמרת כבר. אין לך ברירה, אמרת. אנחנו האלוהי שבנו. לפני שאני הבן, אני אגיד ככה, לפני שאני ערן, אני הבן של אבא שלי, אברהם. הראיה, שבנים אתם, השם לא יחם. אם לא היה לי אבא, אז לא הייתי בן. זאת אומרת, לפני שאני אני התוצאה של המקור שלי. אז בשפה של בינה נמונה, אנחנו נברר את זה בעריכות בעזרת השם, לפני שאני בן שבבן, אני האבא שבבן. כלומר, לפני שאני אני האלוקי שבתוכי. שהוא הגרעין האמיתי שלי. אם כן, אם בן יכול להיקרא בן כי יש לו אבא, אז אבא יכול להיקרא אבא כי יפה, כי יש לו בן. כלומר, זוג נשוי טרי, לפני שברוך השם הגיעו ילדים לעולם, אז הם עדיין לא אבא ואמא, מה אפשר לעשות? אבא הוא לא, הבעל הוא עדיין עוד לא אבא. יפה. אז אם כך, אני חוזר אלינו. מסכת אבות נקראת מסכת אבות, כי היא האב. היא המקור, היא הסיבה של התוצאות. יפה. התקדמנו? חבר'ה, התקדמנו. יפה. אם כן, עוד לא הבנתי, אני עוד לא הבנתי. אנחנו באמצע הבנה. אם כן, מסכת אבות היא האבא, היא המקור, היא הסיבה של הבן, של התוצאות. יפה. אז אם מסכת אבות היא עוסקת בעצם בסיבות, בשורשים, ביסודות, בעקרונות, אז אנחנו מתקדמים. יפה. מה הם שני היסודות של האדם באשר הוא אדם? שהייתי אומר זה מה שמאפיין את האדם ביחס לשאר הבריאה, דומה עם צומח חי, ובפרט מה היחס של האדם הנקרא ישראל, כלומר יהודי. מה הם שני הכוחות המייחדים את האדם, שהם בעצם כוח אחד באמת, מצד האמת, אבל אנחנו קוראים לזה שני. מה הם שני הכוחות המייחדים את האדם, למשל ביחס לבעלי חיים? יפה. הבחירה החופשית זה תוצאה. יפה. הבחירה החופשית תוצאה של מה? טוב מאוד. דיבור זה גם תוצאה. של? שכל, מחשבה, בית. חבר'ה מציון, אתם אומרים מציון. מה? עוד לפני רוח נשמה. מה מייחד את האדם? נפש, איך קוראים לזה בשפה יותר אנושית, נקרא לזה ייחודית? איך? מוסר, יופי. אם כן, שני הערכים המייחדים את האדם הם שכלו ומוסרו. השכל שלו והמוסר שלו. במילים אחרות, השקפת עולמו השכלית המחשבתית, ההכרה השכלית, והתיקון המוסרי המידותי שלו. יפה. אם כן, מסכת אבות עוסקת באבא, בסיבה, במקור. כלומר, לפני שהאדם הוא אדם מתפקד, אדם פועל, אדם עושה, אדם שבוחנים אותו במבחן התוצאה, כמו שדיברנו קצת אתמול בשיעור האחר, לפני שהאדם הוא מתפקד ופועל, הוא קודם כל, הייתי אומר, חושב ורוצה. לכן קודם כל צריך לברר את מחשבותיו ורצונותיו, או מעמדו השכלי ומעמדו המוסרי של האדם, ומהמקום הזה לגשת אל הפעולות המעשיות, שהן בעצם התולדה, התוצאה של הסיבה, שזה בעצם המחשבה והמוסר. אמרתי שבאדם הרגיל זה שניים, מחשבה ומוסר, אמר אמיר, אמר עוד מילה אחת, אמר רוחניות, הייתי מעדיף לשאול במילה אחרת, קדושה. אם אנחנו נראים על ישראל, אז זה לא רק שכל ומוסר אנושי, זה שכל ומוסר אלוקי, נקרא לזה קדושה. אם כן, המייחד את האדם, שכל ומוסר, המייחד את ישראל, קדושה בתוך השכל והמוסר הזה. קדושה אלוקית. יופי. לפי זה אפשר לומר, שמסך, על דרך הרמז, שמסכת אבות, ששורשה הוא אב, מגלה לנו את האלף שבבית. האות אלף, שבאות בית. האות בית, היא מסמלת את השניות שבעולם. מיעוט רבים שניים. בית, שניים. נכון, בית זה המספר שניים. אם כן, העולם הזה נברא באות בית. בראשית ברא אלוהים. אם כן, הבית זה כבר התוצאה. זה כבר התולדה, והתולדות הן מתפרטות. זה יותר מאחד. זה לפחות שניים. מיעוט רבים שניים. אבל המקור של הבית הזה הוא א', חזל אומרים במדרש דבר תמוע, שהאות א' בא בטענה לקדוש ברוך הוא. אמר לו, הקדוש ברוך הוא, למה בראת את העולם בבית? מה איתי? אני קודם, אני א'. אמר לה הקדוש ברוך הוא, אני שומר אותך לאנוכי השם אלוהיך. זאת אומרת, מצד אחד בעשרה מאמרות נברא העולם החל מבראשית, ומצד שני בעשרת הדיברות הופיע שורש בריאת העולם, אנוכי השם אלוהיך וכו'. אם כן, האות א' של אנוכי השם אלוהיך, היא המקור, היא הסיבה לתוצאה שהיא האות ב' של כל מה שנקרא עולם, בראשית ברא אלוהים את השם את הארץ. אז למה בתורה זה מופיע קודם כל ב' ואחרי זה א'? למה דרך ארץ קדמה לתורה? אף על פי שמצד האמת תורה קדמה לדרך ארץ. למה על סדר ההיסטוריה אומות העולם קדמו לישראל אף על פי שישראל קדמו לכל? סדר, סוגיות שעוד נברר אותם, לא יודעים בשיעור הזה. אבל בגדול, מסכת אבות נקראת מסכת אבות, כי היא עוסקת באבות, היא עוסקת במקור, היא עוסקת במקורות, בשורשים, ביסודות. מה השורשים? השכל והמוסר. ובישראל קדושה בשכל ומוסר. ולכן מסכת אבות עניינה, מהותה, תוכנה, כיוונה, רמוז גם בשמה, א', ב', מסכת אבות, אב זה השורש, מסכת אבות עוסקת בלגלות את הא' שבבית. יפה, האם זה חשוב לגלות את הא' שבבית? האם זה חשוב לגלות את השורשים, את המקורות ואת הסיבות, לפני שאנחנו נפגשים עם התוצאות הפרטניות וכו'. כן או לא? מעשים, בואו נדבר אפילו על מעשים. מעשים. בסדר? מה שם כבודו? כבודו. מה שמך? כן. עידו. ברוך הבא, עידו. יפה. יש לי שאלה. אם הייתי שואל אותך, מבחינה מעשית, מה אתה עושה עכשיו? עכשיו, יש לה 12:27. מה אתה עושה? יושב כרגע בכיתה. יפה, הייתי שואל אותך, איך הגעת לכיתה? טכנית, איך הגעת? מה היית אומר? יפה, הקדוש ברוך הוא ברא לי שתי רגליים, הלכתי איקס צעדים, איפה? מלמעלה. אוקיי, יופי. יפה, עכשיו זאת אומרת שהאם זה נכון לומר שעידו ששוקל נגיד 50 קילו? 60? נגיד. זה מחמאה או לא? נגיד. עידו ששוקל 60 קילו, האם זה נכון לומר שגופו של עידו השוקל 60 קילו נמצא עכשיו בכיתה? לאחר שרגליו הוליכו הוא מהקומות העליונות לכיתה. ולכן ב-12:27 יושבים פה 60 קילו של עידו על הכיסא. זה נכון או לא? כן, אבל זה נכון במבחן התוצאה. יפה, לכן אם הייתי שואל את עידו, תגיד עידו, למה אתה יושב בכיתה? הוא אמור לענות לי עכשיו תשובה יותר עמוקה, שהיא לא רק 60 קילו שם בכיתה, כי הרגליים שלי הביאו אותי, אלא יש איזה מחשבה, יש איזה רצון, שעכשיו צריך להסביר אותו. כן, צריך להבין את המחשבה, את הרצון. למה חשבת ורצית להיות פה עכשיו בכיתה הזאת? בשעה הזאת היית יכול להיות במקום אחר, היית יכול ללכת לשפת הים, למשל. בסדר? כלומר, מה שיושב באמת בכיתה, זה לא ה-60 קילו של עידו, זה המחשבה והרצון של עידו. ואם הוא איש ישראלי, אז הקדושה אמורה להתגלות במחשבה וברצון שלו. זה מסכת אבות. מסכת אבות היא בעצם עוסקת באלף שבבית. במקור, בסיבה של התוצאה. במחשבה וברצון המתגלים בישראל דרך קדושה, לפני הפעולות והתפקודים המעשיים. דרך אגב, לפי זה יוצא, עידו, בוא תמשיך איתי רגע. לפי זה יוצא, שאם אנחנו היינו שואלים את רבי יהודה הנשיא, תגיד רבי יהודה הנשיא, כשאתה סידרת את המשנה, שישה סדרי משנה, מה היינו צריכים לשאול אותו? לא, למה הוא עשה? אפשר, הרמב"ם מונה למה הוא עשה, בהקדמה לפירוש המשנה. אבל לגבי מסכת אבות, איפה מסכת אבות ממוקמת? באיזה סדר? נזיקין. בסוף אפילו. בסוף סדר נזיקין. נכון? מה היינו צריכים לשאול את רבי יהודה הנשיא? יפה, נפלא. מסכת אבות היא א' שבבית. אז במקום להתחיל במסכת ברכות, היינו צריכים להתחיל במסכת אבות. שאלה, למה רבי יהודה הנשיא, דרך אגב, הרבה משאות השאלה הזאת, כאן בהקדמה, למה מסכת אבות מוקמה בסדר נזיקין? דרך אגב, האם מישהו זוכר את המשנה הראשונה במסכת אבות? כל זה הקדמה להקדמה להקדמה של ההקדמה של ההקדמה. מה? משה קיבל תורה מסיני, יפה. מתי מבחינה היסטורית, תאריך היסטורי לבריאת העולם, מתי מבחינה היסטורית, האירוע הזה שנקרא מעמד הר סיני, מעמד קבלת התורה, שדרך אגב משני מעמדים שונים, מתי המעמדים האלה קרו מבחינה היסטורית? תאריך, תנו לי תאריך. אפילו שנה, מספיק שנה. 3,000 ומשהו, קרוב, חם, מתחמם. כן, בואו נתקדם רגע. מה היה תאריך ההיסטורי של מעמד הר סיני? כמעט 3,000, נו. 2,448 שנה לבריאת העולם. יפה. כלומר, בשנת 2,448 שנה, חלה יציאת מצרים, מתן תורה, מעמד הר סיני, מתן תורה וכו'. יפה. אם כן, רבי יהודה הנשיא שסידר את המשנה במסכת אבות, החליט ש, לפי המשנה הזאת, ש... אני בדיהו. חבר'י, סיכמנו אתמול, זה לא הרצאה פה. החליט ש... ששון, תעזור לי. אם רבי יהודה הנשיא מיקם את המשנה הראשונה במסכת אבות, שהיא, משה קיבל תורה מסיני, שהיא קרתה מבחינה היסטורית בשנת 2448 לבריאת העולם, כנראה שרבי יהודה הנשיא החליט ש... ש... כן, אבל מה הוא החליט? אם מסכת, אם האלף שבבית מתחיל בשנת 2448. יפה, אומר. עידו, כי כנראה שכל 2448 שנה לפני כן לא חשובים. היו הכנה. אבל לא כיסוד ומקור, מה שנקרא חימום מנועים. איך קוראים לזה? שחקני חימום. כן? זה מחמם את העסק. דרך אגב, העולם הזה הוא בין 6,000 שנה. זה לא פשוט. זה אומר שכמעט חצי היסטוריה. הכנה. כן. האם אתם מאמינים לתשובה של עידו? הייתם חושבים שהוא צודק? בבקשה. אתה יודע כמה שאלות יהיו לך בעקבות השאלות שלי? אתה תצא... רגע, מה שם כבודו? גבריאל, אני מאחל לך שתצא עם הרבה יותר שאלות מאשר נכנסת לכאן. שנת האפס, לא, שנת אחד. שנת אחד לבריאת העולם. אתה מדברת על הנצרות, אני מדבר על בריאת העולם. נצרות אנחנו לא נוצרים, פה יהודים. אז זהו, אם זהו, אז זהו. אני מדבר, אנחנו בשנת 5774 לבריאת העולם, אי אלפים תפשין עין דלת. יפה, אנחנו לא מדברים לפי מניין הנוצרים. יפה. לא, ברור. פשוט, טוב שאתה מהיר לי, כי לי זה פשוט. בסדר? יופי. אז אומר עידו, אם כן, אם רבי יהודה הנשיא התחיל את מסכת אבות בשנת 2448 לבריאת העולם, זה כנראה בא ללמד שכל מה שנאמר לפני, כל מה שקרה לפני כן, כלומר, כמעט חצי היסטוריה, בואו נעגל, 2500 שנה, לא רלוונטי מבחינת מסכת אבות. יפה, האם מישהו יכול להקשות קושייה להנחה הזאת של עידו? רמז? תפתחו מסכת אבות. רגע. יש לך מסכת אבות? פתחו רגע פרק חמישי, מי שיש לו. פרק חמישי של מסכת אבות, לא של 8 פרקים לרמב"ם. יפה. בעשרה מאמרות נברא העולם. 10 דורות מאדם עד נוח. מה קשה? למה זה מובא אחר כך? אם מסכת אבות באה ללמד אותנו היסטוריה, אז המשנה הראשונה במסכת אבות הייתה צריכה להיות בעשרה מאמרות נברא העולם. אבל אם רבי יהודה הנשיא דילג על זה והתחיל ממשה קיבל תורה מסיני, אז אולי זה לא חשוב. יפה, כנראה, אומר עידו, יופי, עכשיו תשובה שלמה, כנראה שהאלף של אנוכי השם אלוהיך, משה קיבל תורה מסיני, היא המקור, הסיבה, השורש, היא האלף של התולדה, של התוצאה, של הבית, של בעשרה מאמרות נברא העולם וכו'. יפה, הנה רק הוכחה אחת, שמסכת אבות לא באה לספר לנו, כי הרבה פעמים התשובה, הייתי אומר ככה, כששואלים למה מסכת אבות נקראת מסכת אבות, אנחנו מקבלים בדרך כלל שתי תשובות. תשובה אחת, מה שענה כבודו, דרך יצא קדמה לתורה, שהיא תשובה נכונה, אבל היא חלקית. תשובה שנייה, כי מסכת אבות מתארת את מה שאבותינו אמרו. יפה, אבל מה נעשה שאבותינו אמרו, הוא מתחיל בשנת 2408, בפרק א' משנה א', מה עם עשרה מאמרות, מה עם אברהם יצחק ויעקב, מה עם משה דוד ושלמה, כל זה לכאורה או שנעלם או שיופיע בהמשך. אלא כנראה שמסכת אבות נקראת מסכת אבות בדיוק בגלל הסיבה שאמרנו מקודם, כי היא מגלה את האלף שבבית, ומבחינת לא הסדר הכרונולוגי ההיסטורי, אלא מבחינת המהויות, הסיבה והתוצאה, המקור וההתעפויות, בסדר? מהבחינה הזאת, כנראה שרבי יהודה הנשיא החליט שמסכת אבות היא צריכה להיות באמת, היא צריכה להתחיל, סליחה, במשה קיבל תורה מסיני, כי זה האלף, למרות שהוא יופיע רק עוד 2448 שנה מבחינה כרונולוגית בהיסטוריה. דרך אגב, על פי זה אנחנו נצטרך לענות תשובה, מדוע מסכת אבות לא מוקמה אם כן בתחילת הש"ס? מדוע אם היא מוקמת בסדר נזיקין? הרמב"ם יצטרך לענות על השאלה הזאת, זה לא פשוט. אם כן, מסכת אבות, סיכום, מסכת אבות עוסקת באלף שבבית, במחשבה וברצון ובקדושה המופיעה דרכם, שהם בעצם היסוד לפעולות והתפקודים המעשיים. נפלא, אז המסכת מספיק חשובה? כן. זאת המסכת. מסכת אבות, כי היא האבא, היא המקור, היא האבא שבבן, היא מקור הכל, היא א' שבבית, יופי. עכשיו ברור שאם הרמב״ם כנראה כך הבין את המשמעות של מסכת אבות, ברור שכנראה צריך לכתוב הקדמה, היא מסכת אבות, היא האבא שבבן, היא ההקדמה, הייתי אומר, היא היסודות, כן, היסוד המקור להכל, אז כנראה שצריך לכתוב גם הקדמה להקדמה הזאת, לכן כתב את שמונה פרקים, וצריך לכתוב הקדמה לשמונה פרקים, וזאת ההקדמה שאנחנו רוצים להתחיל היום. אם כן, כל דבר שאתה רואה שיש אליו הקדמות, מה תדע לך? כשאני רואה דבר שיש לו הקדמות, מה זה מגלה? שהוא רציני, שהוא משמעותי, שכנראה לא נכון יהיה להגיע אליו ולא הקדמות. בסדר? מישהו פה נשוי? ששון, אמרת שאתה נשוי. יפה, יופי, אמרת בשמחה אפילו. יפה מאוד. כמה זמן יצאת עם אשתך לפני שהתחתנתם? איקס, לא משנה, לא... שישה חודשים. אוקיי. למה לא התחתנת בפגישה הראשונה? אחרי הפגישה הראשונה. דורש הכנה. דורש הכנה. כלומר, כדי להגיע למסקנה, עם מי אתה אמור להקים את הבית שלך, שזה אולי השאלה או ההחלטה הכי חשובה בחיים, צריך כאן הכנה. אבל הכנה, שהיא לא סתם הכנה טכנית, אלא הכנה שתחשוף לאט לאט את המקוריות. כלומר, אתה רוצה לדעת מי עומד מולך, היא רוצה לדעת מי עומד מולה, אתם רוצים לדעת את הדינמיקה הפנימית ביניכם וכו'. כלומר, זה לא סתם הכנה טכנית, זה הכנה מהותית. בסדר? אז לדבר חשוב צריך להתכונן. לדבר חשוב צריך להקדים הקדמה. יופי. אז אנחנו עכשיו הולכים ללמוד הקדמה, שהוא בעצם ספר שמונה פרקים, ואנחנו הולכים ללמוד את ההקדמה לספר שמונה פרקים. וכמו שאמרנו, ככל שצריך כנראה יותר הקדמות, זה מראה שהדברים כנראה יותר מקוריים, יותר חשובים, יותר יסודיים. דרך אגב, אולי שאלה קטנה, רק עוד הערה קטנה, שהרמב״ם אומר אותה תכף. הרי מסכת אבות זה אחד הדברים שגם הילדים הקטנים לומדים ומבינים, ואפילו משפיעים עלינו. כלומר, אין ספק שמסכת אבות, הייתי אומר, בשפה החיצונית שלה, היא לכאורה מאוד פשוטה, היא מאוד מובנת, והיא גם מאוד משפיעה עלינו. כן, הרבה, דרך אגב, הרבה אנשים הנקראים במרכאות חילוניים, אוהבים מאוד ללמוד מסכת אבות. כי א', יש שם דברי אמת, דברי טעם, וב', זה יכול גם לחנך קצת את האדם, להשפיע עליו דברים טובים. וכולי. כלומר, מסכת אבות היא נראית מאוד פשטנית, מאוד פשוטה. אבל זה בדיוק הנקודה. שככל שהדבר הוא נראה כנראה יותר פשוט, הוא כנראה יותר עמוק. הרמב״ם קורא לזה קטנה. מסכת אבות היא מסכת קטנה. אבל אנחנו יודעים שמה ההתחלה הגיאומטרית, לא יודע אם המילה גיאומטרית כאן היא נכונה, אבל מה ההתחלה הגיאומטרית של כל צורה או כל מספר או כל אות או כל משהו? נקודה. יפה. אז נקודה מבחינה כמותית היא מאוד קטנה. אבל נקודה מבחינה איכותית היא התמצית של הכל, היא הגרעין של הכל. בלי נקודה אין המשך. אני יכול להמשיך מהנקודה לצייר בית, אני יכול להמשיך מהנקודה לכתוב את האות א', לכתוב את המספר 200, לא משנה. אבל הכל מתחיל מהנקודה. לכן גם על פי הקבלה, דרך אגב, נקודה זה יסוד הכל. זה נקרא קוצו של י'. האות י' היא נקודה, ויש את הנקודה של הנקודה. בעולם המדע קוראים לזה אטום. כן, ה-DNA. זה הנקודה. הגרעין, התמצית, פצצת גרעין, כן? הגרעין, התמצית, ששם הכל מתחיל. מסכת אבות, הייתי אומר, זה הגרעין והתמצית. בסדר? אז מהבחינה הזאת, אנחנו הולכים על 8 פרקים, זה לימוד יסודי ביותר, רציני מאוד, זה לא עוד איזה לימוד צדדי. זה לימוד מאוד יסודי ומאוד עקרוני. טוב, מישהו רוצה לומר משהו? הסכמה, הערה, טענה. חבר'ה, נא להגיב. ססון, הכל בסדר? יופי. עידו? אלה שאני לא מזכיר את שמם, שלא יחשבו שהם יצאו נקיים, לאט לאט אנחנו נכיר. מפחיד, אה? לא, סבבה. כיף. אה? יופי. טוב, אז יש לפניכם ספרים. מה צריך להביא, אמרנו, לשיעור הזה? צריך להביא ספר במצב רוח ופתיחות. פתיחות במוח ופתיחות בלב, זה הכי חשוב. להיות מוכן לבירור הפנימי, לבירור אמיתי, שזה לא יעבור על ידינו. לא בנו לכאן להרצאה, לקבל איקס אינפורמציה ולברוח. כן. הבן ברמה של מסכת אבות, אתה שואל? התולדות, המעשים. המעשים. כלומר, אם אתה שם את הראש של הקרית, בסוף היום, מה שם כבודו? אבנר. ואני שואל את אבנר, תגיד לי אבנר, כמה תולדות היו לך היום? כמה מעשים עשית היום? מעשים זה יכול להיות פעולות מעשיות עם הידיים, זה יכול להיות דיבורים, זה יכול להיות הרבה דברים. בסדר? אבל אם הייתי שואל אותך, ברמה הטכנית כרגע, מספר, כמה מעשים עשית היום? התשובה תהיה, נראה לי, כמה אפסים, לא? כל יום. כל יום אנחנו עושים הרבה מאוד מעשים. מדברים הרבה מאוד דיבורים. כלומר, מיילדים הרבה מאוד תולדות. כלומר, מתפקדים הרבה מאוד תפקודים. כלומר, מייצרים הרבה מאוד תוצאות. רגע, אבל מה המנוע של כל התוצאות האלה? מה המניע? כמו שדיברנו אתמול ביחס לאורות התורה, אותו דבר פה. מה המניע? מה היסוד? מאיפה הכל מתחיל? מה גורם לי ללכת לעבודה? מה גורם לי להגיע עכשיו למכון מיה? מה גורם לי ללכת לאכול ארוחת צהריים? מה גורם לי לרצות להתחתן? מה גורם לי לשמוח שביתר יבקיע שער? מה גורם לי את כל זה? אם אין לי את הבירור הפנימי, שאני יודע לזהות מה המניע שלי פה, אז אני בבעיה. בסדר? אז אנחנו צריכים לצאת, הייתי אומר, בכיוון הזה של 8 פרקים, עם התשובה לשאלה הזאת. מה המניע? עכשיו, אני מסכים מאוד, ונראה בהמשך, שהרמב"ם בפרק א' התחיל לדבר על הנפש, והפרקים הבאים התחיל לדבר על חלקי הנפש, וסידור החלקים האלה וכו'. ברור שהרמב"ם מדבר על הנפש לא רק מצד דרך ארץ ומוסר, אני מסכים, לא רק, כמו שאמרנו קודם, אבל לא מעט על דרך ארץ ומוסר. ברור, אנחנו עוד נדבר על זה ונראה את זה. בסדר? טוב. בואו נתחיל. אז אם כן, מסכת, ספר 8 פרקים הוא הקדמה למסכת אבות, ואנחנו עכשיו לומדים את ההקדמה להקדמה של מסכת אבות. בסדר? הקדמה למסכת אבות הנקראת 8 פרקים לרמב"ם. טוב, האמת שמצד האמת היינו עוד צריכים גם להקדים איזו הקדמה על הרמב״ם, קצת רקע, להבין אם יש לנו פה עסק, מי היה בכלל הרמב״ם, כלומר לא שאנחנו מסוגלים להבין ברמב״ם, אבל קיצור מדובר על גאון עולם וצדיק עולם שחפף את כל מקצועות התורה, תורה ומדע, נגלה ונסתר, הלכה ואגדה, קיצור, הייתי אומר, מי משה עד משה לא קם כמשה, בקיצור, בואו נסתפק בזה, כן, צריך להבין על מה מדובר, מדובר על אדם גדול שאין לנו בכלל שום השגה בו בצדיקות, בגאונות, בסייעתא דשמיא, לא יאומן כי יסופר. איך אדם אחד למשל שכתב ספר משנה תורה, שזה בעצם סיכום הלימוד העיוני של הש"ס עד הפסיקה ההלכתית, ומצד שני כתב ספר למשל הורי נבוכים, איך מדובר, ואותו אדם היה רופא, והרופא הכי בכיר באותה תקופה, איך יכול להיות שזה אותו אדם? בסדר? אז באמת כדאי לראות את ההספד של הרב קוק על הרמב״ם בספר מאמרי ראייה, יש כמה הספדים של הרב, אחד מהם כמובן על הרמב״ם, כדאי לקרוא את זה. טוב, יש הרבה מה לדבר על הרמב״ם, אבל אני אסתפק בזה כרגע. הנה בארנו, עכשיו כמובן הרמב״ם כתב את ספריו בערבית, כאן יש לנו את התרגום, יש כל מיני סוגים של תרגומים, יש תרגומים יותר מדויקים, יש תרגומים פחות מדויקים, אני בטוח שיהיו כאן כל מיני סוגי ספרים, אז גם יהיו לפעמים שינויים בתרגומים, טוב, ברגע שמישהו, שאני אראה צורך להעלות איזשהו שינוי בתרגום, או שמישהו רוצה צורך להעלות את זה, אז אפשר גם לברר אולי גם על השינוי בתרגומים, כי יש לפעמים הבדלים משמעותיים, והשלכות משמעותיות בזה. טוב, אומר הרמב״ם, הנה בערנו בפתיחת זה החיבור, מה הייתה הסיבה בסום המחבר, זאת המסכת, בזה הסדר. וזכרנו גם כן רוב התועלת בזאת המסכת. טוב, הנה בערנו בפתיחת זה החיבור. איזה פתיחת זה החיבור? עכשיו זה הפתיחה. על מה מדובר? הנה בערנו בפתיחת זה החיבור. עכשיו זה החיבור, לא? אנחנו הולכים ללמוד 8 פרקים, ועכשיו אנחנו לומדים את ההקדמה של 8 פרקים. אז זה הפתיחה. אז על איזה פתיחה מדובר? מי שיש לו את ההוצאה הזו של מוסד הרב קוק, אז יש למטה הערה, עוד ג' אולי בספרים האלה, אני לא יודע אם יש את הערה למטה, אבל מישהו יודע תשובה לשאלה הזאת? הנה בערנו בפתיחת זה החיבור. בערנו כבר, היה, כבר בערנו. איפה בערנו? הרב מבאר, אמרנו שבהוצאה הזאת יש שלוש הקדמות, הקדמה לפירוש המשנה, הקדמה לפרק חלק, הקדמה למסכת עבורת הנקרא 8 פרקים, הרב מתכוון להקדמה לפירוש המשנה. בהקדמה לפירוש המשנה, הרמב״ם מברר מדוע רבי יהודה הנשיא קודם כל כתב את המשנה, ובית מדוע הוא סידר לפי הסדר שהוא סידר את כל שישה סדרי משנה. אומר הרמב״ם, בערתי לך כבר בהקדמה לפירוש המשנה, הנה בערנו בפתיחת זה החיבור, מה הייתה הסיבה בסום המחבר, מי זה המחבר של שישה סדרי משנה? רבי יהודה הנשיא. מדוע רבי יהודה הנשיא חיבר זאת המסכת בזה הסדר? חיבר את מסכת אבות, מדוע רבי יהודה הנשיא מיקם את מסכת אבות בסדר נזיקין. יפה. איפה בערנו, אומר הרמב״ם? בהקדמה לפירוש המשנה. אז מה עכשיו צריך לעשות? ללכת להקדמה לפירוש המשנה כדי לברר מה הרמב״ם אמר, מה הוא הסביר, מדוע רבי יהודה הנשיא סידר מסכת אבות בסדר נזיקין. מקובל עליכם או לא? חבר'ה, אני לא ממהר בשיעור הזה. אנחנו רוצים ללמוד כמה שניתן יסודי. בסדר? נלמד יסודי. אז אם הרמב״ם מקדים את ההקדמה לשמונה פרקים, שקודם כל הוא רואה צורך להסביר לנו מדוע מסכת אבות התמקמה במקום שהתמקמה, בשישה סדרי משנה, צריך לדעת את הנתון הזה, את ההסבר הזה. בסדר? איפה הרמב״ם ברר, אז כמו שאמרנו, ברר בהקדמה לפירוש המשנה, בהוצאה שלפניי, בהוצאה של מוסד הרב קוק, אז הבירור של הרמב״ם מופיע בעמוד נון ד', בהקדמה לפירוש המשנה, בעמוד נון ד', עד עמוד נון זין, פחות או יותר. בסדר? מי שרוצה לכתוב את המקור, כדאי. הנה בערנו בפתיחת זה החיבור. איפה בערנו? בהקדמה לפירוש המשנה, בהוצאה שלפניי, בעמוד נון ד'. אז בואו נקרא מה כתוב שם, היות ואין את זה לפניכם, אני אקרא משלי. וכאשר נשלם לו מה שצריך אליו השופט, כלומר הדיין, התחיל באבות. ועשה זה לשני עניינים. כלומר, אחרי שאנחנו דנו, אולי כדאי לקרוא עוד כמה שורות. לפני כן, אולי כדאי לקרוא טיפה. הוא מדבר על סדר נזיקין, ואז הוא כותב בעמוד נ"א, אחר כך חילק המאמר בנזיקין וחילק המסכת הראשונה לשלושה חלקים, בבא קמא, בבא מציע, בבא בתרא וכו'. אחר כך, אני קצת מדלג, אני קצת מדלג, סנהדרין, מכות, אני מדלג, עדויות, עבודה זרה, אחרי זה, וכאשר, כלומר, סוף סדר נזיקין, וכאשר נשלם לו מה שצריך אליו השופט, אחרי שסיימנו, נקרא לזה, הלכות דיינים, בסדר? אז התחיל באבות. אם כן, דיני נזיקין זה סכסוכים בין אנשים, בעיקר בענייני ממון, בענייני רכוש. יפה. מי שאחראי לפתור את הסכסוכים האלה, אלה דיינים בבית הדין. דרך אגב, סוגריים. חשובות מאוד. כלומר, אולי הייתי צריך להזכיר את זה מקודם, זה לא כך סוגריים. למי נכתבה מסכת אבות בעצם? אני חוזר רגע למסכת אבות. למי נכתבה מסכת אבות? לכל אדם. יפה. אמיר, אתה יכול בבקשה לצטט את המשנה הראשונה? משה קיבל תורה מסיום שר הלשון, הם אמרו, אז אני שכנס את הגולה, הם אמרו שלושה דברים. יפה. מה הם אמרו? הביאו מתונים בדין, העמידו תלמידים הרבה, ועשו סייג לתורה. יפה. פשט. הביאו מתונים בדין. למי זה נאמר? לדייני. יפה. העמידו תלמידים הרבה, למי זה מדובר? לרבנים, כזה ראשי ישיבות. ועשו סייג לתורה, למי נאמר? פוסקי הלכה. עשו סייג לתורה. אם כן, רגע. אמר לפני חצי דקה אמיר, מסכת אבות מיוחסת לכלל ישראל, לכל אדם ישראל. מדוע רבי יהודה הנשיא התחיל במאמר אנשי כנסת הגדולה, שלכאורה הוא מדבר המאמר הזה על המנהיגות הישראלית, הדיינים, ראשי הישיבות, פוסקי ההלכות. הרי המשנה הזאת היא מדברת גם אליי. ואני, כמשל נגיד, לא דיין, לא ראש ישיבה, לא פוסק הלכה. אז אם מסכת אבות היא נאמרה רק למנהיגות, אז זה לא א' שבבית. אם היא נאמרה לכלל ישראל, אז מדוע מתחילים במנהיגות? שאלה חשובה. בסדר? יש איזה כמה תשובות על השאלה הזאת. בכל אופן, אם כן, רבי יהודה הנשיא סידר את סדר, את מסכת אבות, בסדר נזיקין שעוסק בדיינים, היו מתונים בדין. בסדר? זה לא מפתיע אותם. כלומר, אנחנו מתחילים לראות שהכל כאן מדויק, זה לא מקרה. כמו שאנשי כנסת הגדולה התחילו בסוגיית הדיינים, היו מתונים בדין, אז מסכת אבות מוקמה בסדר נזיקין שהיא בסדר הדיינים. מדוע? מדוע? אז אומר הרמב״ם, שני הסברים. וכאשר נשלם לו מה שצריך אליו השופט, הדיין, התחיל באבות, ועשה זה לשני עניינים. כלומר, הסיבה שרבי יהודה הנשיא מיקם את מסכת אבות בסדר נזיקין, ובפרט בסופו של סדר נזיקין, היא כפולה. יש שתי סיבות. סיבה אחת, האחד, כדי להודיע שההסכמה והקבלה אמת ונכונה, וקיבלוה עם מעם. איך קוראים לזה במילה אחת היום? מסורת. זאת אומרת, מה הבעיה של נידון שבא לדין, כולל בדור שלנו, בסדר? אני הולך עכשיו להיות נידון בבית דין של תורה. פסק הדיין שאני חייב. לא זכאי, חייב. יפה. מה, הייתי אומר, לא, אני רוצה לקרוא לך לשם האינטואיציה הבסיסית שלי, כי זה לא נכון, אבל כמשל, מה האינטואיציה הבסיסית שלי בעצם רוצה לשדר אל מול הדיין שפסק לחובתי? שהוא טועה? מי אמר שאתה צודק? אם הדיין היה משה רבנו, מוריד את הראש, אמן. אם הדיין דוד המלך, מוריד את הראש, אמן. אבל אם הדיין הוא יוסף בוזגלו, הרב הגאון מעוז ומגדול, לוקח ערים תוכנן זה בזה, שליטה, אפשר להוסיף עוד קצת? מי אמר שהוא צודק? מי אמר? עכשיו, היות, ואני הוריד רגע את הרמה, כן? היות ובשלום חברתי, בית משפט בישראל, בית דין בישראל, ודאי דין של תורה, זה לא רק סדר חברתי כדי שלא תהיה אנרכיה. אבל נרד לרמה הזאת. היות וחברה לא יכולה להתקיים בלא בתי משפט, בלא בתי דין, כי כשיהיו סכסוכים בין אנשים, אם בעלי הדין לא יקבלו את הכרעת הדין, אי אפשר להקים חברה, ברמה הכי פשטנית. לכן ברור שאנחנו מחויבים לשמוע על הדיין. כמובן, כרגע אנחנו מדברים על דיינים שעל פי דין תורה. כן? אז יבוא אדם ויאמר, רגע, מי אמר שהדיין צודק? הוא טועה. אומר רמב״ם, כדי לברר לנו שהקדוש ברוך הוא סומך על דייני ישראל, החל מבית דינו של משה, עד השופט אשר יהיה בימים ההם, כפי שאנחנו נקרא בפרשת השבוע, פרשת שופטים, בסדר, באתי על השופט אשר יהיה בימים ההם, אז רבי יהודה הנשיא מיקם את מסכת אבות בסדר נזיקין, כדי שנדע, אני מצטט רגע את מאמר חז"ל, יפתח בדורו כשמואל בדורו. הדיינות, חוכמת התורה, אמת התורה, פסיקת התורה, עוברת במסורת במהלך הדורות. מסכת אבות, בהקשר ההבנתי הפשוט הזה, היא אבות, היא עוברת מאבא לבני, במסורת. אז חשוב מאוד שאנחנו נקבל את גזר הדין של הדיינים, כדי שנדע, כי אחרת חברה לא יכולה להתקיים קודם כל בהבנה פשוטה, וכל זה מכוח מסכת אבות, מכוח שאני אומר שהבית דין הזה הוא השתלשלות של בתי דין, בתי דין, בתי דין, עד בית דינו של משה רבנו. כפי שרמב"ם מתאר בהקדמה לפירוש המשנה. אני קורא את זה שוב. אז האחד, כדי להודיע שההסכמה והקבלה אמת ונכונה וקיבלו העם מעם, ולפיכך ראוי לכבד החכם מהם. החכם, בקר שלנו הדיין, ולהושיבו במעלה נכבדת, בשביל שהגיעה הקבלה אליו, הדיין הזה דן לא על פי שכלו, לא על פי דעתו, לא על פי האינטליגנציה שלו, הוא דן על פי הקבלה, המסורת שהוא קיבל מהדורות הקודמים, החל מבית הדין הראשון בישראל. נקרא זה בימיו של משה רבנו. ולכן אני, ב-A אלפים תשע"ד, מחויב לדין היום שהוא פסק את ההלכה X, כמו שאני מחויב לבית דין של משה רבנו, כי המסורה היא זאת ששלשלה, שלשלה מלשון השתלשלות, היא זאת ששלשלה את הדין הזה. אז זה לא שהשכל של הדיין הזה פסק, הכריע. המסורת של הדיין הזה, שמסכת אבות, כשמה כן היא בהבנה פשוטה, היא מאבא לבן, מאבא לבן, עוברת במסורה. אז היא זאת שהכריעה. אז מסכת אבות מוקמה בסדר נזיקין, כדי שאנחנו נתייחס אל הדיינים ופסיקותיהם כעוברים במסורה מדור לדור, החל מדורו של משה רבנו, ולכן נקבל עלינו את הדין, נקבל עלינו את האמת, רק עוד טיפה שנייה אחת. בשביל שהגיע הקבלה אליו שהוא בדורו כמו אלו בדורה, וכן אמרו, אם באנו לחקור אחרי בדינו של רבן גמליאל, מי אמר שבית דינו של רבן גמליאל צודק, צריכים אנו לדון אחר כל בדין ובדין שמד מימות משה ועד עכשיו. ואמרו שמשון בדורו כשמואל בדורו, עוד טיפה. ובעניין זה יש מוסר גדול לבני אדם, האגו, הגאווה שלנו, שכביכול אומרת, רגע, מי אומר שהדין הזה צודק? פה כך אנחנו צריכים הרבה ענווה. ובעניין זה יש מוסר גדול לבני אדם שלא יאמרו מדוע נקבל משפט פלוני או תקנת דיין פלוני, מי אמר שהוא צודק? ואין הדבר כן. שהמשפט אינו לפלוני השופט, אלא לקדוש ברוך הוא שציווה אותנו בו. כמו שנאמר, כי המשפט לאלוהים הוא, ואת המשפט האלוקי הזה, הקדוש ברוך הוא העביר במהלך הדורות, בין הדיינים, החל מבדינו של משה, עד בדין שבכל דור ודור. אבל הכל משפט אחד, וקיבלו איש מפי איש על הדורות החולפים. אם כן, לפי ההבנה ראשונה, קודם כל הבנה פשוטה, של הרמב"ם, מסכת אבות מוקמה בסדר נזיקין, כי א' ב' של תפקוד חברתי, זה שלום בין, בתוך חברה, יש לפעמים סכסוכים והסכמות, בתי הדין הם אלה שאמורים לפתור את הסכסוכים האלה, כדי לקבל את גזר בית הדין, אנחנו צריכים להיות בטוחים לגמרי, שהדין שהדיין פסק בכל דור ודור, הוא משתלשל מימות משה רבנו, וזה מסכת אבות, משה קיבל תורה מסיני, המסורה לא שויה, שויה זקני, עד הדיין שבדור שלנו. טוב, הבנה פשוטה, הבנה פשוטה, כן. בסדר, על הבנה שנייה. הייתי אומר, לא פחות עקרונית, לא יותר עקרונית, אבל הייתי אומר יותר קשורה אולי למסכת אבות במובנים הרגילים. והעניין השני הוא, והעניין השני, מדוע מסכת אבות מוקמה בסדר נזיקין? והעניין השני שהוא רוצה לזכור במסכת זו, מוסר כל חכם מן החכמים עליהם השלום. כלומר, א', כדי שדיין יקבל את הלגיטימציה של הדין שהוא פסק, קודם כל אני צריך לדעת שהדין שהוא פסק הוא משתלשל מימות משה, מסורת. ב', כדי שהדיין תהיה לו לגיטימציה לדין שהוא פוסק, הוא צריך להיות אדם מוסרי. וכאן אנחנו מגיעים לצד המוסרי שבמסכת אבות. הוא צריך להיות אדם בעל מידות. אדרבה, כל אדם צריך להיות אדם בעל מידות. אבל דיין, שיש לו כוח שררה והחלטה וקביעה, חס ושלום, הוא יכול להיות אדם חס ושלום, בגלל הכוח והשררה שיש לו בידיים. כל מנהיג שיש לו כוח בידיים, במחאות, כוח כלכלי, כוח שלטוני, לא משנה, הוא יכול חס ושלום להיות בעל מידות מקולקלו. אגו, גאווה, הוא קובע, הוא מחליט וכו'. לכן כל אדם צריך להיות בעל מידות. אבל אלה שיש להם כוח שררה ביד, כוח שלטון, כוח הכרעה, ודאי דיינים בבית הדין, ודאי שהם אמורים לייצג את הדין האלוקי במשפט, הם קל וחומר, בן כמו שקל וחומר צריכים להיות אנשים מתוקנים במידות. לכן אומר הרמב״ם, והעניין השני שהוא רוצה לזכור במסכת זו, מוסר כל חכם מן החכמים עליהם השלום, כדי שנלמד מהם המידות הטובות. אומר הרמב״ם, ואין אדם צריך לזה הדבר כמו הדיינים. למה? כשעמי הארץ, כשלא יהיו בעלי מוסר, אם אדם נקרא לו שגרתי, אדם רגיל, אזרח מן השורה, הוא לא אדם מוסרי. בסדר? אין ההזק לכל ההמון, אלא לבעליו בלבד. חד ושלום, אדם לא מוסרי, יזיק לעצמו, יזיק למשפחתו, יזיק לחברים, לעבודה וכו'. בקהילה. זהו. אבל דיין, שחד ושלום, יש לו תפקיד ציבורי, אם הוא לא בעל מוסר, הוא יכול להזיק לכל החברה. ואיך קוראים לזה בבתי משפט? יש תקדימים. יש לפעמים פסקי דין שהם תקדים לכל הדינים הבאים, אז זה יכול להיות השלכה לדורות. זה דבר חמור. אבל השופט כשלא יהיה בעל מוסר וצנוע, אם יהיה גאוותן וינצל את כוח השררה שבידיו, יזיק לעצמו ויזיק לבני אדם. ולכן לפיכך, הנה הרמב"ם מתחיל להסביר לנו קצת, לפיכך היה תחילת דבריו במסכת אבות במוסר הדיינים, כמו שאמר, אבו מתונים בדין. למה לפי ההבנה הראשונית הזאת, מדוע התחילו רבי יהודה הנשיא, אנשי כנסת הגדולה התחילו דווקא בהדרכה לדיינים יהיו מתונים בדין? כי הדיינים יש להם השפעה על הכלל החברה. דרך אגב, בהקשר הזה של מתונים בדין, מה מגלה המתינות? כשאדם מתון במשהו, מה זה מגלה? שהוא שקול, יותר עמוק, ברמה המוסרית מה זה מגלה? שהוא צנוע, שהוא ענוותן. הוא אומר, רגע, אני לא יודע כל דבר. אולי צריך לישון על זה עוד לילה לקרית. צריך להכניס עוד שיקול לדעת פה. נכון? אדם שהוא גאוותן, אז הוא פזיז. הוא בטוח שהוא יודע את הכל, מיד. שאלה, תשובה. אדם ענוותן, מקשיב. אולי יש כאן עוד כמה צדדים שכדי לחשוב עליהם עוד פעם, עוד פעמיים, עוד מאה פעמים וכו'. לכן היו מתונים בדין, ההדרכה של המתינות בדין היא לא רק הדרכה שכלית כדי שהאדם הזה, הדיין הזה, הוא יהיה הוא יכוון יותר לאמת, שאם הוא ישן על זה עוד לילה אולי יראה עוד צדדים ויפסוק יותר נכון יותר מדויק, אלא זו גם הדרכה מוסרית. המתינות שהיא כלי להוצאת האמת היותר מדויקת לאור, היא גם מגלה על מידת הענוותנות של האדם. אפשר לראות את זה גם על עצמנו, כי אנחנו הרי מכירים את עצמנו. אנחנו בפעמים בזיזים, לא מסוגלים להקשיב, חושבים שיודעים את הכל וכו'. רגע, רגע. היו מתונים בדין. דרך אגב, הרב בעולה תריעה מסביר שלפי ההבנה הזאת, היו מתונים בדין זה לא רק לדיינים. כל אדם צריך להיות מתון בדין. צריך להיות בעל מידות, בעל ענווה. תהיה מתון. הרב הולך עוד יותר אפילו להיות מתון בדין כלפי עצמך. טוב, זה עוד סוגיה, לא נפתח את זה עכשיו. לכן אומר הרבה, אני מסכם רק את הנקודה הזאת, וצריך שיבשר השופט, יבשר מלשון, יהיה לו מוסר, וגם מלשון איסורים, ייסר את עצמו להיות בעל מוסר. עבודה על המידות זה דורש עבודה, זה לא פשוט בכלל. תיקון מידות זה דורש עבודה. שיבשר מלשון מוסר ולשון איסורים, שיבשר השופט בכל העניינים שיש במסכת אבות, כגון שיהיה מתון בדין ועל ימהר פסק הדין, וכו' וכו', קצת מדלג, ויש לו להשתדל בחקירת העדים ולהיזהר בשעת החקירה, וכו' וכו', אני מדלג עוד טיפה, ואל יתעלם מפני אדם, חד ושלום, יש כאלה אנשים שאי אפשר להשיג אותם, נכון? חסוי, ספר חסוי. הדיין הוא בא במגע עם הציבור, הציבור זקוק לו, הציבור צריך אותו, בסדר, מותר לדיין גם לדאוג לצרכיו, הוא בסדר, אבל הוא צריך להיות זמין לציבור. ואל יתעלם, אני דילגתי כאן, ואל יתעלם מבני אדם, עד שלא יוכלו לראותו בכל עת שיצטרכו אליו, שמא יאבד האביון, מה יעשה אדם שהוא עני? אני זה לא דווקא, אני בממון, אני בעצה, אני בהדרכה, אני בכולי. לא יודע, חס ושלום שלא נדע. אם פעם אדם היה בבית חולים, וחס ושלום, וכל משפחה יצא מניתוח, ובני המשפחה מתנפלים על הרופא, שיספר להם מה קורה, לפעמים זה חיים ומוות, והרופא, חס ושלום, מקווה שאין רופאים כאלה, גאוותן, לא משתף את המשפחה, אפילו לא באיזה מינימום של אינפורמציה. זה עניות. אתה לא יכול להשאיר את בני המשפחה ככה אביוני, לא יודעים מה קורה עם כל משפחתם. ואל יבקש מנוחה ותענוגים, לא יבקש כל הזמן איזה מיצוי תאוות ותענוגות, פן תאבד האמת ותמשכהו התאווה. קיצור, יש כאן הרבה הרבה פרטים. בקיצור, דיין צריך להיות מתוקן במידות, דווקא הוא. טוב, יש כאן עוד כמה דברים. אם כן, רק אני מסכם, ואחר שנראה שהשופט צריך לכל אלו המוסרים כדי להיווסר בהם, אם כן, מה נחמד ונכון היה תיקון מסכת אבות, אחרי מסכת סנהדרין, ואחרי הבבות, כמה מציאה ובטרה, ומה שנלווה אליה, לפי שכוללת אלה המוסרים. טוב, יש כאן עוד כמה תוספות. אם כן, שתי סיבות אומר הרמב״ם, מדוע מסכת אבות מוקמה בסדר נזיקין. א', כדי ללמד אותנו שהדינים, שפסיקות הדין, הם בעצם השתלשלות מהדורות שמשה רבינו לכן יקבל עלינו את הדין. ב' כי דווקא הדיינים צריכים להיות עוד יותר מתוקנים בענייני מוסר. טוב, אז אני חוזר רגע למשפט שלנו. הנה בארנו בפתיחת זה החיבור, מה הייתה הסיבה בסום המחבר רבי יהודה הנשיא, זאת המסכת, מסכת אבות, בזה הסדר, סדר נזיקי. סדר? כן. שאלה יפה. אתה עכשיו צריך לשאול שאלה אחרת. בוא נשאל שאלה יותר כוללת. שואל עידו, אם ככה, אז מסכת אבות צריכה להיות ממוקמת בתחילת סדר נזיקין, לא בסופה. יש לך תשובה על זה? יש לך משהו תשובה לשאלה היפה הזאת? אם מסכת אבות היא א' שבבית, אז הייתה אמורה להיות, והיא חייבת, והיא שייכת לכל אדם, אבל בעיקר לדיינים א' שנקבל לנו את הדין, ב' שהדיינים יהיו מוסריים, אז הייתה צריכה להיות ממוקמת בתחילת סדר נזיקין. שאלה יפהפייה. דרך אגב, הרמב״ם לא מתייחס לשאלה הזאת. אני שנים, הקושייה שלך כבר שנים מזלצלת לי באוזן. למה הרמב״ם, למה רבי יהודה הנשיא לא מקים בתחילת מסכת אבות? יש לי איזה תשובה. אני לא שלם איתה עד הסוף. יש לי מישהו רעיון לתשובה? צריכים לשמוע את התשובה שאני חשבתי עליה פעם. אתם לא חייבים לקבל את התשובה שלי, מה? טוב, חשבתי הדבר יותר פשוט.
אולי לגרות בנו את החיפוש הזה.
אוקיי, אני אתן לכם רמז. יונתן בוכר. הם לא דיינים, עד שלא דיינים, זו תשובה יפה. כלומר, קודם כל צריך להכשיר אותם, מה שנקרא פקולטה לדיינות, אחרי שהם הוכשרו לדיינים, עכשיו צריכים מסכת אבות. יפה, רעיון יפה. חשבתי פעם תשובה בראש צבאי כזה קצת. מה שלא מבינים דרך הראש, מבינים דרך הרגליים. נכון? כל שבת יש מוצאי שבת, אנחנו מכירים את זה מצוין. אז מה שלא מבינים דרך הראש, מבינים דרך הרגליים. זאת אומרת, הרבה פעמים, אנחנו לא משוכנעים עד הסוף, עד, הייתי אומר ככה, יש הבדל בין אם אתה מבין, לבין אם אתה מרגיש. איך אמר ראש מועצת אשכול? אם הקבינט, או חברי הקבינט, וחברי הממשלה, היו גרים בדרום ב-50 יום האלה, יכול להיות שהחלטות שלהם היו שונות לחלוטין. יש הבדל בין אם אני מבין משהו בשכל, לבין אם אני מרגיש אותו בלב. אז לפעמים כנראה, עד שלא מרגישים ורק מבינים, זה לא אותו דבר. זה לא אותו דבר. כי כשאתה מבין, אתה מבחוץ, אתה אובייקטיבי מבחוץ. כשאתה מרגיש, בהקשר החיובי, אתה נהפך לסובייקטיבי מבפנים. אז יכול מאוד להיות שכנראה עד שלא, הייתי אומר, נלמד דרך הרגליים. מה קורה חס ושלום לדיינים, או מה קורה לחברה שמתייחסת לדיינים שלה כביכול שהדין לא עובר בהשתלשלות מסיני. או מה קורה חס ושלום לחברה שהדיינים שלה הם לא מוסריים. לפעמים ההבנה היותר עמוקה היא דווקא אחרי כל המשבר, כתוצאה מהחיסרון, מההדר. ככה אני ככה מתארץ לעצמי. אז אולי, אולי, אני לא בטח שאני צודק, אולי התשובה שלי נתן אולי תשובה יותר פשוטה. קודם כל צריכים להיות דיינים, אחרי זה מעלות, מעלת המסורה ומעלת המוסר. אבל אולי אפשר להגיד גם מה שאני מציע פה, שמסכת אבות מוקמה בסוף סדר נזיקין, כי סדר נזיקין במחאות, לפני מסכת אבות ילמד אותנו דרך הרגליים, שאי אפשר, החברה לא יכולה להתקיים עם דיינים. שאין להם מסכת אבות בין מצד המסורה, ואת שאין להם מסכת אבות בין מצד המוסר. אולי. לא חייבים לקבל את זה. חשבתי פעם, אולי ככה אפשר להבין. אבל אני מעדיף להישאר עם קושייה חזקה, מאשר עם תשובה, לא רוצה להגיד חלשה, אבל לא מספיק חזקה. בסדר? אז בוא נשאר בקושייה, לא קורה כלום. אוקיי, בסדר. הקדמנו הקדמה של ההקדמה של ההקדמה של ההקדמה. בסדר, חבריה? ברור? יופי, שבוע הבא ממשיכים. נא להביא ספרים כדי שנוכל להמשיך ביחד. יישר כוח, ברוכים תהיו.